ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף מם ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו מתחיל בערך באמצע העמוד, אפשר לספור 20 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, שמה כתבנו. בעל שנשתתה. בית דין יורדים לנכסיו. מיד אנחנו נראה צורת מעוין, והסברנו בשוליים תחת הכותרת מבנה. שני מקרים שבית דין יורדים לנכסיו. הגמרא, ואמר רב חיסטה, אמר מר עוקפה. הסיבה שהגמרא פותחת עם וו ואמר, כי בשורה שלפני כן היה עוד מימרה של רב חיסטה, אמר מר עוקפה, ולכן כאן זה המשך מימרות של רב חיסטה בשם מר עוקפה. מי שנשתתם, נהיה שותה. בית דין יורדים לנכסיו וזנים ומפרנסים את אשתו ובניו ובנותיו ודבר אחר. הביטוי ומפרנסים לבוש, כלומר זה כולל לבוש. אז הבית דין הם דואגים למזון, זה זנים ומפרנסים ללבוש. בשביל מי? אשתו, בניו ובנותיו. ויש כאן תוספת ביטוי ודבר אחר. אנחנו נתייחס לזה בהמשך. אמר לי רבינה לרב אשי, מי שנה מאה דתניא? עכשיו במקור הבא אנחנו נראה הבדל בין אשתו לבניו ובנותיו. אז אנחנו רוצים לדעת מה ההבדל בין המקרה של נשתתה למקרה הבא, דתניא, מי שלח למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, בית דין יורדים לנכסיו וזנים ומפרנסים את אשתו, אבל לא בניו ובנותיו ולא דבר אחר. אמר לי, רב אשי עונה, ולא שאני לך בין יוצא לדעת ליוצא שלא לדעת. אתה לא רואה הבדל בין אדם שהשתתה, זה נקרא יוצא שלא לדעת, בין מקרה שאדם יצא מהמקום בבחירה. אנחנו נסתכל ברש"י ביחד בשליש הראשון של העמוד, ולא שאני לך אולי יוצא מן המקום לדעת, היה בידו לצוות על מזונות בניו ונותיו ואשתו, ולא ציווה, גילה דעתו שאינו רוצה לזונן. הלכך אשתו דמחייב לה בתנאי כתובה, השתעבוד נכסי, הוא חייב בכל מקרה, בין אם רוצה בין אם אינו רוצה. בניו ובנותיו לא, אבל נשתתה דיצא מן העולם שלא לדעת, מסתמה ניחא ליה שיזונו בניו ובנותיו משלו. הגמרא כעת שואלת מהי דבר אחר. יש לשים לב, אני אומר על פי דברים שמובאים ברש"י, הביטוי דבר אחר, ויש לנו חיצים שמראים שלפני שתי שורות כתוב אבל לא בניו ובנותיו ולא דבר אחר. אז כששואלים פה מהי דבר אחר, לפי הפירוש הראשון הכוונה מהי הלא דבר אחר, מה זה שלא נותנים. יש פירוש שני ברש"י שגם דורש להפוך את הגרסה, ולכן אנחנו לא נלמד עם הפירוש השני, למרות שרש"י כותב ולי נראה שהשאלה כאן מהי ודבר אחר חוזר לדבר של מר עוקפא, ששם זה מובא בחיובי, שבית דין יורדים לנכסיו ומפרנסים את אשתו, בניו ובנותיו ודבר אחר. ואז השאלה מאי ודבר אחר בחיוב, בחיובי. אבל אנחנו נלמד עם פירוש הראשון שמובא ברש"י, מאי דבר אחר שנאמר לפני שתי שורות, ולא דבר אחר לגבי מי שהלך למדינת הים. רב חיסטה אמר זה תכשיט, רב יוסף אמר צדקה. מה דאמר תכשיט? רש"י כותב על תכשיט, אגב, בסמים של אבקת רוחין שאנשים מתקשטות בהם. אז מי שאומר תכשיט, הכוונה לא תכשיט, אז אפשר לומר כל שכן שאין עלינו לעשות צדקה מנכסיו. מן ממשיך הגמר ואומרת מן דאמר צדקה, שזה לא עושים לגבי מי שלח למדינת הים, אבל תכשיט יבינן לה, דלא ניחלה, זה לא נוח לבעל דתינבל, שהיא תהיה מנובלת, כבלה בלי היתרונות של התכשיט. ולכן קראנו מקודם רש"י שהוא דבר שהיא מתבשמת בה וטוב לה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו מי שלח למדינת הים ובינתיים מתה אשתו, בית דין יורדים לנכסיו וקוברים אותה לפי כבודה. הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, אמר רב אונא, מי שלח למדינת הים ומתה אשתו, בית דין יורדים לנכסיו וקוברים אותה לפי כבודו. הגמרא שואלת, לפי כבודו ולא לפי כבודה? אימה, הגמרא מתרצת, אף לפי כבודו. זאת אומרת, הדברים שהיו נהוגים אצלה במשפחה שלה, זה ודאי שהיא תקבל בקבורתה. אלא גם דברים שאולי לא היו נהוגים אצלה במשפחה שלה, אבל במשפחה שלו, של הבעל, של כעת הוא אלמן, אפילו דברים כאלו מגיעים לה. אז והגמרא ממשיכה ואומרת, הקמשמלן עולה אמו ואינה יורדת אמו, ואפילו לאחר מיתה היא זוכה נגיד לזה להטבות משני הצדדים, גם אם מדובר לאחר מיתה. רש"י בדיבור המתחיל לפי כבודו ולא לפי כבודה, בתמיהה, מי דידעוך מה שהיה נהוג אצלה במשפחה ולאו אורחי, מי לא באי למבד לה, הוודאי אינה יורדת עמו, היא לא אמורה להפסיד בגלל שאצלו במשפחה לא היו נוהגים דברים מסוימים. ואפילו למען דלת לי עולה עמו לאחר מיתה, אינה יורדת איתלי, זה ודאי שמה שהיה נהוג אצלה במשפחה, כמו שראינו במשנה, דיברנו בשיעורים הקודמים על הנקודה הזאת, שלא יפחות מכוננת ושני חלילים, אז בוודאי היא לא תפסיד דברים שנהוגים אצלה במשפחה. כאן החידוש הוא שהיא מקבלת גם דברים שלא היו נהוגים אצלה במשפחה, אבל נהוגים אצלו. אמר רב מתנה, האומר, אדם שומר בשעת מיטתו. לפני שנתקדם, בואו נתייחס למבנה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, סלש, מבנה, אנחנו מציינים א', ב', שני שלבים בהבנת דינו של רב מתנה בעניין מי שלא רוצה שיוציאו הוצאות מנכסיו עבור קבורה. חזרה לגמרא, אמר רב מתנה, האומר, מי שבשעת מיטתו אומר, אם מתה לא תקברוה מנכסיו, שומעין לו. הסיבה לכך, כי אלו שיורשים כתובתה הם חייבים בקבורתה. וכעת הבעל עומד למות והאישה תמשיך לחיות, ובסופו של דבר, בזמן שהיא מגיעה לסופה, לסוף החיים שלה, אז הבעל כעת אומר שההוצאות לקבועתה שלא יהיו מנכסיו, אלא מאלו שיורשים כתובתה. הגמרא שואלת, מאי שנה כי אמר? מה זה משנה כל כך אם מדובר בכך שהוא דיבר, הוא אמר, תנפלי נכסי כמה יתמי, הנכסים שלו נופלים לפני היורשים שלו, ופשוט שקבורת אשתו אינה מוטלת על היתומים שלו, כי לא אמר נמי, גם אם הוא לא היה אומר כלום, נכסי כמי יתמי רמו, הנכסים שלו נופלים לפני היתומים שלו, ובל נתבלבל, בל נתאה, אלו שהם יורשים שלו אינם בהכרח אלו שיורשים הכתובה שלה. יש הרבה מצבים שלאדם היה כמה נשים ויש לו יורשים, שיש לו בנים צאצאים שנולדו מאישה ראשונה, והם יורשים נכסיו, וכאן מדובר באישה שנייה שהיה לה כתובה, ויש אלו מסוימים שהם יורשים את כתובתה, הם אינם זהים. לכן ההבדלה, ההפרש היא פשוט. אז למה היה חשוב לרב מתנה להציג את הדין הזה במסגרת הדיבור שלו, וגם אנחנו הדלטנו לפני שלוש שורות בסוף השור המילה האומר, גם בלי זה החלוקה היא קיימת. ולכן אלא אנחנו מגיעים לשלב ב' בהבנת דבריו של רב מתנה האומר, אם מת הוא לא תקברוהו מנכסיו, אלא מה? אלא מן הצדקה, אין שומעין לו. לאו כל הימנו שיעשיר את בניו, אלו שיורשים את נכסיו, שהם יתעשרו מהירושה ויפיל עצמו על הציבור ולגבות כספים מקופה הציבורי, קופת הצדקה, עבור קבורתו. המשנה, לעולם היא ברשות האב. המילה הראשונה פה במשנה כבכבנו, כי הגמרא תתעכב על המילה הזאת, והנושא שכתבנו בשוליים, עד מתי הבת נחשבת ברשות האב. אז אומרת המשנה לעולם היא ברשות האב עד שתיכנס, הגמרא ממשיכה לעמוד ב', לרשות הבעל לנישואין. רש"י בסוף מ"ח עמוד א', לעולם היא ברשות האב, ואם בת ישראל מורסה לכהן היא, אינה אוכלת בתרומה וזכאי, כלומר האב בא ככל זכות אב בביתו. כאן בעמוד ב' בשוליים למעלה כתבנו נושא המשך, ממתי נחשבת האישה ברשות בעלה. אנחנו חוזרים לשורה ראשונה פה בעמוד ב', מסר האב לשלוחי הבעל, הרי היא ברשות הבעל. הלך האב עם שלוחי הבעל, או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, הרי היא, תשימו לב, ברשות האב. מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, והם מסרו אותה, הרי היא ברשות הבעל. שואלת הגמרא, מהי לעולם? מה רצתה המשנה באומרה שלעולם היא ברשות האב עד שתיכנס לרשות הבעל לנישואים? ואגב, לא התמקדנו, לא הזכרנו רש"י בשורה הראשונה, לרשות הבעל לנישואים, כלומר שתיכנס לחופה לשם נישואים, שתהיה מסורה לרשות הבעל. זה כבר משהו נקרא סופי, שהיא נכנסה לחופה לשם נישואין, אבל עד אז היא ברשות האב. ומה רצתה המשנה בדגש, בהדגש הזה? תשובה, להפוקה ממשנה ראשונה. תתנן, מה זה משנה ראשונה? הנהגה או תפיסה מוקדמת. ומה היה שם? הגיע זמן ולא ניסו, עברו 12 חודש מאז בנישואי בתולה, מאז שהוא טבע אותה לנישואין, ועברו את ה-12 חודש, זה הזמן שניתן להתכונן לנישואין, ובכל זאת לא היו מוכנים, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. אם מדובר בבת ישראל מורסת לכהן, היא מתחילה לאכול בתרומה למרות שהיא עדיין ארוסה ולא נכנסה לרשות הבעל. כמה שמלן, המשנה שלנו להפוקה המשנה הראשונה, כמה שמלן לעולם. מסר האב לשלוחי הבעל, הרי היא ברשות הבעל. לפני שנתקדם, שוב פעם נסתכל בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מתנה, אתם רואים משולש, דעות על מה התוצאות של מסר האב לשלוחי הבעל. הגמרא אמר רב, מסירתה לכל, חוץ מתרומה. רב אסי אמר אף לתרומה. אולי מילה על הנושא של בת ישראל שניסית לכהן, היא זכאית לאכול בתרומה. מדורייתא היא זכאית לאכול משעת אירוסין, כמו שכתוב, כהן כקונה קניין. כשהוא קונה קניין, כמו עבדים, הם אוכלים בתרומה, וגם אשתו, האישה נקנית, זה גם כן נכלל בהגדרה הזאת, ואישה נקנית, הכוונה משעת אירוסין, אבל גזרו שלא תאכל בתרומה עד שהיא תיכנס לרשותו, או אנחנו צריכים כאן כעת להתמקד מה בדיוק הכוונה. אז למה גזרו? אז יש כאן שתי גישות, שני פירושים. אחד נקרא משום סימפון. סימפון זה מום. תתארו לעצמכם שאדם מקדש אישה ואחר כך, או ליתר דיוק, כהן מקדש אישה ואחר כך מתגלה שיש בה מום שמהווה את קידושיה להיות מקח טעות. אז כל התרומה, אם היא הייתה אוכלת משעת הקידושין, האירוסין, הייתה באיסור. יש עוד הסבר למה לא אוכלת בתרומה מיד, בגלל שבזמן שהיא ארוסה, היא נמצאת בבית אביה, ואם היא תקבל מנות של תרומה, שמה תמזוג כוס יין של תרומה לאביה, שהוא ישראל, לאחיה, לאחיותיה. אז אלו הם שני הסברים, שתי סיבות למה אישה בת ישראל שנישאת לכהן לא אוכלת בתרומה מיד בקידושין. רב אמר פה שהמסירה מהאבא לשלוחי הבעל מסירה לכל חוץ מאכילת תרומה. עדיין קיים חשש, סימפון, הבעיה של גילוי מום אחר כך, והכל יהיה מקח טעות. רב אסי אמר שהמסירה לשלוחי הבעל כולל גם עכשיו יכולה ליהנות מתרומה, לאכול בתרומה. החשש ששמה תמזוג כוס יין תרומה לאחיה לא קיים, כי היא כבר יצאה לגמרי מבית אביה. יש קטע שבסוגריים, ומיד אחרי הסוגריים אתם רואים משולש מספר 3. והמשולשים האלו הם דעות על מה הם התוצאות של מסירת האב לשלוחי הבעל. אז שמואל מהווה דעה שלישית, וריש לקיש דעה רביעית. ההסבר לסוגריים האלו אנחנו כתבנו בשוליים אצל הכוכבית, מטרת הסוגריים. וקודם יש לשים לב, יש כאן סדרה של דעות. בתוך הסוגריים יש ניסיון להקשות על רב אסי, ורב דוחה הקושיה. רב עצמו חלק על רב אסי, מקשים על רב אסי, ובא רב ומוריד את הקושיה. ואנחנו נראה מה עומד מאחורי התופעה הזאת. עכשיו אנחנו מוכנים ללמוד ישירות בתוך הסוגריים. איטיבי רב הונה לרב אסי, והמילה גרסה אחרת, חייה ברב לרב אסי, שני הגרסאות האלו מפנים קושיה לרב אסי. כתוב, לעולם היא ברשות האב עד שתיכנס לחופה. עכשיו המשמעות פה שהיא לעולם ברשות האב לגבי אכילת תרומה. אז המסירה מאב לשלוחי הבא לא יתיר אכילתה בתרומה, כי כתוב פה עד שתיכנס לחופה, לא עד שמוסרים לשלוחי הבא. אז הקושיה נשאלה על רב אסי, אמר לו הוא רב. רב נכנס נקרא לזה, אני לא אומר להגנת רב אסי, אלא להוריד את הקושיה. לאו אמינא לכו, אתם שמקשים על רב אסי, לא אמרתי לכם, לא תזלו בתר איפכה, אל תלכו בקושיות אחרי דבר שהוא יכול להפוך את זה, ובכך להגן על שיטתו. רש"י כותב, לא תזלו בתר איפכה, לא תשיבו בבית המדרש ממשנה הנהפכת לשני צדדים, שיוכל המתרץ לתרץ משמעה אחר דבריו. אז מה, אם אתם מתכוונים להוריד את שיטת רב אסי בשאלה כזו, זה לא יצליח, כי נמשיך עכשיו בגמרא, יכול לשנוי ילכו, הוא יכול לענות מסירתה, מה שנאמר מסר האב לשלוחי הבעל, הפעולה הזאת שמסירתה זוהי כניסתה לחופה. זה אותו רמה של נישואין, של כניסה, כמו כניסה לחופה. ואז המסירה שעליו אנחנו מדברים בו מקוים שלעולם היא ברשות האב עד שתיכנס לחופה, ותיכנס לחופה שווה למסירה לשלוחי הבעל. ושמואל אמר לירושתה, כוונה ולא לתרומה, אם היא תמות עכשיו אחרי שנמסרה לשלוחי הבעל, הבעל יירש אותה. רש"י כותב, שמואל אמר לירושתה, הוא דמהניה מסירה שאם מתה בדרך בעל יורש נדוניתה, דיאף אגב דיאמר מור אשתו הרוסה מתה אינו יורשה, החכבה דמסרה מאחר שהאב מסע אותה לשלוחי הבעל, אכולי אכיל אב מאשתה מחמת קירוב נישואין. אבל לתרומה ולהפרת נדריה שלו בשותפות, כלומר להכפיר נדריה בלי בעל שמפר יחד איתו, ולמציאתה דאינה אלא משום איבה, ועקתי לקה למחש להכי, זה שהבעל תקבל מציאות שלה זה כדי למנוע איבה, ולא מהניה מסירה כחופה. לדברים האלו היא לא נחשבת כי נמסרה לחופה. אז כל הדין של מסרה האב לשלוחי הבעל הוא נחשב כאילו היא הגיעה לרשותו, זה אך ורק לגבי ירושה, שהבעל כאירש את מה שהיא הביאה לקראת נישואיהם. חזרה לגמרא, ריש לקיש אמר לכתובתה. בגמרות שלנו המסומנות אתם רואים קטע שבסוגריים. אחרי הסוגריים כתבנו בשוליים מובא הפירוש לדברי ריש לקיש. בתוך הסוגריים הגמרא מתקשה להבין כוונתו של ריש לקיש. כבסיס לדברינו עיין רשי, יש שתי כוכביות בתוך הרשי שהגענו, ושמה רשי אומר והשתה כבאי השס למלטי. אז רואים שהגמרא קודם מנסה לברר מה כוונת דברי ריש לקיש. אז עכשיו מאחר שהקדמנו כל ההקדמה הזאת, נחזור לגמרא. ריש לקיש אמר, קטקנו את זה מקודם, לכתובתה, כלומר מסירת האב לשלוחי הבעל זה מועיל לכתובתה. שואלת הגמרא, כתובתה מה היא? דאי מתה ירית לה, שהרי כתבו נדוניה דברים שהיא מביאה מבית אבא, מבית אבא לקראת הנישואין, כתבו את זה בכתובה. אתה אומר שהמסירה לשלוחי הבעל מועיל לגבי כתובה, מה הכוונה? דאי מתה ירית לה, היינו דשמואל, זה מה ששמואל עצמו אמר. אז מה מוסיף לנו ריש לקיש? אמר רבינה לומר כתובתה מאחיר מנה. המסירה לשלוחי הבעל הופך אותה להיות אלמנה מן הנישואין. אנחנו מדברים על כך שאם הוא מת בשלב הזה אחרי שהיא נמסרה לשלוחי הבעל והבעל מת, היא נקראת אלמנה מן הנישואין. גם אם מדובר באישה בתולה והיא נשארת בתולה, אבל לגבר השני היא נקראת אלמנה מן הנישואין, וזה אומר שהכתובה שלה מן הגבר השני, במקרה שהיא תתחתן איתו, יהיה רק 100 זוז ולא 200 זוז. רש"י כותב, לומר כתובתה מאחר מנה לשוויה, אלמנה מן הנישואין, שלא תקנו להם חכמים, אלא מנה, מן הקונסה אחרי כן, מי שכונס אותה מכניס אותה אחרי הראשון. אנחנו חוזרים לגמרא. רבי יוחנן ורבי חנינה דיאמית הווייר מסירתה לכל אף לתרומה, כמו רב אסי. הגמרא ממשיכה עם קושיה מטיבי, אבל יש כאן הערה מבחינת מבנה הגמרא, הערה מעניינת. אתם כבר רואים סוגריים וגם אורך הסוגריים מצד הגמרא עם הפס המקווקו האנכי עם נקודות. בשוליים כתבנו אצל הכוכביות, קושיית הגמרא באה ממה שקטני בסוף הברייתא שאנחנו עכשיו קוראים מיטיבי. זה קושיה על מה שנאמר מקודם, ממה שמובא פה בבית. איפה? אחרי הסוגריים. קושיה זו, אנחנו כותבים, מכוון נגד הדעות שסוברים דמסירה מועילה אף לתרומה. זה לפי תוספות. בהמשך הגמרא יש התייחסות לשאר דברי הבריתא. אז אנחנו נלמד בהתאם. אנחנו ראינו מקודם, למשל, רב אסי, הוא אמר שהמסירה מועילה אף לתרומה. הזכרנו עכשיו רבי יוחנן ורבי חנינה, כמו רב אסי, אף לתרומה. עכשיו אנחנו נקשה מטיבי נדלק לתרומה אין אישה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה כלומר זה לא מועיל המסירה לשלוחי הבעל תיופתו תיופתה דקולו וכאן תוספות העיר המילה דקולו הכוונה לאלו שחלקו על שמואל שמואל אמר שהמסירה לשלוחי הבעל מועיל לירושתה ולא לתרומה וכך אנחנו רואים פה אז האלו שחלקו על שמואל ואנחנו הזכרנו שמות רב אסי ויוחנן רבי חנינה שהם אמרו שהמסירה מועיל אף לתרומה מכאן קושיה אז תופתע דקולו כל אלו שסברו שזה מועיל אף לתרומה מכאן קשה תופתע וכך הגמרא מסיימת את הקטע הזה ורשי בדיבור המתחיל למטה בשורות, לקראת סוף שורות הקצרות תיופתא דקולו רשי אומר אנך דפליגי עד שמואל מי שחלק על שמואל וסבר שהמסירה מועילה אף לתרומה מכאן קושיה אנחנו כעת נחזור ל לברייתא בתחילת הסוגריים אבל עכשיו העבודה שלנו זה ללמוד את גוף הברייתא ואחר כך להתייחס לתוכן הדברים דרך הגמרא אז אנחנו רואים קושיה מטיבי אחרי ששמענו מספר דעות במה מועיל מסירת האב לשלוחי הבעל מטיבי הלך האב עם שלוחי הבעל או שלחו שלוחי האב עם שלוחי הבעל או שהייתה לה חצר בדרך ונכנסה עימו עם החתן ללין אף על פי שכתובתה בבית בעלה אלו הם מטלטלים שיחד אביה לנדוניתה מתה אביה יורשה הרי דובר פה שנכנסו לחצר שלה. מסר האב לשלוחי הבעל, או שמסו שלוחי האב לשלוחי הבעל, או שהייתה לו, לחתן, חצר בדרך, ונכנסה אמו לשום ניסוין, לא לנוח, לשום ניסוין. אף על פי שכתובתה בבית אביה, מתה, אם היא תמות בשלב הזה, בעלה יורשה. במה דברים אמורים? שמסירתה לשלוחי, לשלוחים נחשב נישואין? לירושתה. אבל לתרומה? אין אישה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה. כלומר, המסירה לשלוחי הבעל הוא לא שווה לכניסה לחופה אגב זה שונה ממה שרב אמר מוקדם יותר אבל כאן רואים אחרת אז תיופתא דקולהו תיופתא מכאן רואים ש אם אנחנו נאמר דברים מילולי מכאן רואים שאותו מסירה לשלוחי הבעל זה נחשב כמסירה זה לירושה ומי הזכיר את זה? שמואל, הוא אמר לירושתה אבל לאכילת תרומה ודאי שלא ולכן כתוב כאן תיופתא דקולהו אלו שחלקו על שמואל זה נגד נגדם תיופתא הגמרא שואלת, הגופה קשיא, אמרת נכנסה אמו ללין. תמה, למה זה לא נחשב ככניסה לרשות, לרשותת החתן? כי נכנסו לאותו חסר שלה ללין, רק לנוח. הסתמה, אם לא היה מטרה מבוררת, סתם נכנסו לחצר שלה, אפשר לדייק. זה נחשב לשם נישואין. נכון, לא אמרו, לא הכריזו למה נכנסים לשם, אבל מתי זה לא נחשב נישואין? אם נכנסו ללין, במוצהר, נכנסו לנוח. אבל אם נכנסו סתם, זה אפשר לדייק לשם נישואין. אם הסיפה נכנסה עמו לשם נישואין, שמדובר ב... היה לו חצר, ונכנסו לחצר שלו לשם נישואין, זה באמת נחשב. שוב פעם, במסגרת הדברים שהוזכרו, ליה אסתמה, ללין כניסה סתם, זה שווה בכניסה לנוח. אמר רב אשי, סתמי, סתמי, קטני. יש ללמוד את המקור הזה בלי הדיוקים שהצענו עכשיו בקושיה. סתם חצר דידה, לא נכנסו שם במוצהר ללין, אלא כניסה לחצר שלה סתם ללין. סתם חצר דידי לניסויים. יש כעת כוכבית שמושך אותנו לשוליים. אף על פי שלא סימנו את זה במשולש מספר 5, מכל מקום זו עוד גישה לתוצאה של מסירת האב לשלוחי בעל. הגמרא, תנא, מסר האב לשלוחי הבעל וזינתה, הרי זו בחנק. העונש שהיא תקבל כעת זה כנשואה, ולא בסקילה כארוסה. אז זה, הנה, עוד תוצאה מכך שמסר האב לשלוחי הבעל. זה משנה את ההגדרה שלה כארוסה פשוטה, גרידה, שאז אם היא הייתה מזנה, הייתה חייבת סקילה, והגדרה אחרת, כנשואה. שזנות בנשואה מחייב אותה בחנק. מנה הנימילי, מה המקור לדבר הזה? אמר רב עמי בר חמה, אמר קרא, הפסוק בעניין סקילה כתוב, לזנות בית אביה. פרט לשמסר האב לשלוחי הבעל, דאז אינה בסקילה. כעת אנחנו רואים צורת בית בשוליים תחת הכותרת מבנה. כתבנו שתי שאלות שנשאלות עקב מה שקטני בברייתא, תנא, מסר, האב וכו'. אז יש כאן ואימה, ובשורה הראשונה במם תת עמוד א' נראה עוד שאלה כזאת. הגמרא, ואימה, פרט מה שמוזכר בברייתא שמסר האב לשלוחי הבעל, והפסוק שצוטט עכשיו, לזנות בית אביה, למה שלא נאמר פרט שנכנסה לחופה ולא נבלה, ואז אומרים שהיא תענש בחנק? אבל מסירת האב לשלוחי הבעל לא בהכרח מורידים אותה או משנים אותה לעונש חנק במקרה של זנות. רש"י אומר חמש שורות מסוף העמוד, ואם הפרט שנכנסה לחופה ולא נבלה, כלומר זה שלב יותר מתקדם מסתם מסירה לשלוחי הבעל. זה באמת כמעט נישואים גמורים, אפשר לומר. נכנסה לחופה, נכון, לא נבלה עדיין. אומר רש"י, דייך אם מעטתה כגון זו. זה לא שלא נגיד נערה בתולה כתיב גבי סקילה והעקתי בתולה הווי, כי לא נבלה. אבל זו, כלומר מסר האב לשלוחי הבעל, שאף לחופה לא נכנסה, זה שלב מוקדם יותר, זה יותר קרוב לאירוסין המקוריים. לא מיתה הכתוב. וקתי, בית אביה קרינה בי, ושוב פעם הנפקא מינה שהיא עדיין תיענש בסקילה אם היא תזנה בשלב המוקדם הזה. נחזור לגמרא. ותשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה. אמר רבה, אמר לי עמי, עמי הסביר לי, אומר רבה, חופה בעדיה כתיבה, כלומר חופה בלי בעילה, בהדיה כתוב שהיא איננה בסקילה. איפה? כי יהיה נערה בתולה מאורסה לאיש. ובפסוק הזה מוזכר כמה נתונים, ויש לדרוש כל אחד, נערה, ואגב, הפסוק הזה, כי יהיה נערה, זה כתוב בעונש סקילה. כדי שתענש בסקילה, היא צריכה להיות כל הדברים האלו, נערה, בתולה, מאורסה לאיש. נערה ולא, בוגרת. אם היא עוברת את הגיל 12 וחצי, ואז מזנה, היא לא תתחייב בסקילה. בתולה ולא בעולה. מאורסה ולא נשואה. מהי נשואה? אמרת כאן, מאורסה היא תתחייב בסקילה ולא נשואה. מי זאת הנשואה? היא למה נשואה ממש, היא נכנסה לחופה ונבעלה, זה נשואה ממש. שהיא לא תתחייב בסקילה. היינו בתולה ולא בעולה. זה כבר נדרש. כדי להתחייב בסקילה צריכה להיות בעולה, בתולה ולא בעולה. נשואה ממש היא כן נבעלה. אז ממעטים אותה את המצב הזה כבר מהמילה בתולה. אל עליו שדרשנו פה מאורסה ולא נשואה, מאורסה מתחייבת בסקילה, נענשת בסקילה ולא נשואה, מי זאת? מי ממעטים אל עליו שנכנסה לחופה ולא נבעלה? אז משם ממעטים אותה מסקילה. אז מה שהוצע פה בשאלה ואימה, אני לא צריך לזנות בית אביה למעט את זה, זה מה שבשאלה שנכנסה לחופה ולבלה, יש פסוק אחר שממעטת אותה מסקילה. אז מה נדרוש מלזנות בית אביה? כמו שאמרנו מקודם, לפרט לשמסר האב לשלוחי הבעל, או כפי שמובא בברייתא. אנחנו ממשיכים לדף ממתת. ואימה, היכה דחדרה לבי נשה, חדרה למילתה כמה הייתה? אם היא הייתה חוזרת. נכון, דיברנו על שנמסרה מסע האב לשלוחי הבעל. מה יהיה אם היא חוזרת לבית אביה? האם ניתן לומר שהיא חוזרת למילתה כמה הייתה, ואם תזנה היא תהיה בסקילה? אמר רבה, ההצעה הזאת, או השאלה הזאת, כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל, שהיא לא חוזרת למילתה כמה הייתה. לפני שניכנס לתשובה, למקור, לברייתא שמובא, לדעתי נרוויח מלימוד משותף ברש"י, שורה ראשונה. הכי גר סינן, ואימה איך דהדר לבינה שתיעדר למילתה כמה הייתה? מי הוויה כמי שלא נמסרה? כאילו, האם אפשר להחזיר את הגלגל אחורה? נכון, בינתיים ראינו שמסר אב לשלוחי הבעל, אבל אם היא תחזור, היא חוזרת לבית אביה. האם זה יחשב כאילו לא קרה כלום, שלא נמסרה, והנפקא מינה שהיא חוזרת להיות, איך נקרא לזה, ברת סקילה, כלומר בר הכי להיענש בסקילה. אומר רש"י, ביה בעלמא היא, ואינה קושיה כל כך, אלא דקתני מתניתין, הרי היא ברשות הבעל. ומשמע, ואפילו חזרה מן הדרך לבית אביה, כבר יצאה מרשות האב. וכיוון דלא נפקא לן מסירת שלוחין, אלא מקרא יתרה דה בית אביה, והכוונה לפסוק שהזכרנו בסוף מ"ח עמוד ב', לזנות בית אביה. אז מאחר שהלימוד הזה נובעת מקרא יתרה, אימה יש מקום לשאול איך דהדרה בית אביה, קרין אבי, זה נקרא בית אביה, ואם זינתה תהיה בסקילה. על זה הגמרא אמרה שלא כן. כבר פסקה תנא דבי עוד שמר, ועכשיו נבין, אנחנו נקרא, ואנחנו גם סימנו את השורות האלו כחלק מתשובה ארוכה. דתנא דבי רבי ישמעאל, אנחנו חוזרים לגמרא, ונדר אלמנה גרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. מה תלמוד לומר? מה שכתוב פה, שאם אלמנה או גרושה נודרת, שהנדר תופס, יקום עליה. הרי זה פשוט, אין מי שיפר את הנדר הזאת. מה תלמוד לומר? שוב פעם, מה זה יקום עליה? ולא, מוצאת מכללה, ומוצאת מכלל בעל. אין אלו שהיו פעם, היה להם רשות עליה, על נדריה, הם לא קיימים. ולמה צריך פסוק אם מדברים? אני אומר לא קיימים, כי היא יצאה לגמרי מרשותם בתור, או אלמנה, או גרושה. אלא, הרי שמסר האב לשלוחי הבעל, או שמסו שלוחי האב לשלוחי הבעל, והיא נדרה בדרך ונתערמלה בדרך או נתגרשה. אנחנו נקרא ברש"י ביחד, אלא שהרי שמסר וכו'. כלומר, לא בא הכתוב לאמנה ולגרושה מן נישואין. דהכתיב בא אם בית אישה נדרה אישה יפירנו, והרי אין אישה, האיש שלה, אין אישה קיים. זה פשוט. אלא, אז מה הפסוק הזה בא ללמד? לאמנה על ידי מסירת שלוחין, שעד עכשיו לא פירשו לך הכתובים, אלא משפט נודרת בבית אביה, ומשפט נודרת בבית אישה, האיש שלה. אלו הם מצבים, הייתי קורא להם מצבים ברורים, בסיסיים, פשוטים, ולא המקרה שלנו. וזו שנדרה בדרך, מי שמסוע לשלוחים, אין אני יודע איך אני קורא בה, עם בית אביה, עם בית אישה. מצב לא ברור. לפיכך בא כתוב זה, ולמדך שלא תקרא לה בית אביה, אלא בית אישה, ולא נתרוקנה רשות לאב במיטתו של בעל. אותו בעל מת בזמן שהיא הייתה בדרך, אחרי שנמסרה לשלוחי הבעל. לא אומרים שהשליטה של על נדריה חזרה, זה נתרוקנה, הוא עבר חזרה לאב, ושוב אינו יכול להפר. האב לא יכול להפר. אלמה לא הדרה למילתא קמייתא, רואים מכאן שהיא לא חוזרת למצבה הקודם. דאילו נתערמלה מן האירוסין עד שלא נמסרה לשלוחין, שלב מוקדם יותר שהייתה ארוסה עדיין בבית אביה, ואם מת הבעל, הארוס, אם מת לפני שנמסר לשלוחין, תנא מספר נדרים, מת הבעל, נתרוקנה רשות לאב, ויאפינן לה מקרא. ושם במסכת נדרים לומדים את זה מפסוקים. אז אנחנו חוזרים לגמרא כאן, ותיארנו מצב שהייתה, היא נמסרה לשלוחי הבעל, ואז הבעל מת. איך אני קורא בה? בית אביה של זו או בית בעלה של זו, לא זה ולא זה, אלא לומר לך, כיוון שיצא שעה אחת מרשות האב, שוב אינו יכול להפר. כלומר, היא יצאה לגמרי, וזה לא מועיל חזרתה לבית אביה, כדי שהוא יחזור להיות שולט על נדריה. אז לגבי השאלה בראש העמוד, האם אם היא חוזרת אחרי שנמסרה לבית לשלוחי הבעל, ואם היא חוזרת לבית אביה, האם היא חוזרת למילתא כמיתא? תשובה, לא. כעת יש לנו סימונים חדשים, צורת כתר וגם פס כפול, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נשא סלש מבנה, הבלטנו רב פאפה ואחר כך רב נחמה ביצחק, והבלטנו גם עם פס כפול אף ענה נמי תנינה. מביאים שני משניות ממסכת סנהדרין, אחד בסמך וב עמוד ב' ואחד בפי ת' עמוד א', שמבססים מה שקטני בברייתא דליל אצלנו בגמר מ' ח' עמוד ב', מסר האב וכו', הרי זו בחנק. המסירה לשלוחי הבעל, ואם היא תזנק בשלב הזה, היא איננה נחשבת עוד כארוסה גרידה, אלא כנשואה לגבי עונש חנק. ארוסה חייבת בסקילה, נשואה חייבת בחנק. הגמרא, אמר רב פאפה, אף ענן נמי תנינה. ורש"י כותב, במתניתין, כי ההיא ברייתא. גם למדנו במשנה, כמו שמובא בברייתא, דתניא לאל הרי זו בחנק. אולי רק במאמר מוסגר, כשרואים ידיעה שמובא בברייתא, מבוססת על מה שמובא במשנה, זה מחזק את הברייתא. אז אומר רב פאפה שמה שמובא בברייתא נמצא גם במשנה. כאן זה משנה במסכת סנהדרין. מה כתוב שם? הבא על נערה המורסה אינו חייב, כלומר אין חיוב סקילה עד שתי נערה בתולה מורסה והיא בבית אביה. בשלמה נערה, אני מבין מה זה בא להפוקה ולא בוגרת, בתולה ולא בעולה, מאורסה ולא נשואה, בבית אביה למותי מי, לאו למותי מסר האב לשלוחי הבעל, שכבר איננה נחשבת בבית אביה, וממילא אין סקילה. וזה מה שלמדנו בברייתא מקודם. אמר רב נחמן יצחק אף ענה נמי תנינה. גם זה משנה במסכת סנהדרין פי ת' עמוד א', הבא על אשת איש, כיוון שנכנסה לרשות הבעל לנישואין, אף על פי שלא נבעלה, כלומר על ידי הבעל, הבעלה הרי זה בחנק. נכנסה לרשות הבעל, מה שכתוב פה במשנה, בעלמה. כלומר, גם אם לא נבעלה, וגם נוסיף, לא כתוב פה נכנסה לחופה, ובכך שלא כתוב נכנסה לחופה, יש אפשרות לרבות גם מסר האב לשלוחי הבעל וזינתה, גם נכלל כאן, ונאמר הרי זה בחנק. ומכאן סיוע לברייתא שלמדנו במ"ח עמוד ב'. עד כאן שיעורנו להיום.